כאן עוד. להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
עיתון הארץ בא לעולם לפני 100 שנה. על כך אנו קוראים בעיתון עצמו ולומדים מפיהם של היסטוריונים הבקיאים בתולדות הימים של היישוב היהודי בארץ ישראל. תחילתו של העיתון לא הייתה פשוטה ולוותה מחלוקות וסכסוכים המלווים את היומון הזה עד היום. ולמרות שנתן במה לכותבים גם מן הימין וגם מן השמאל, והיה ביתם של כמה מגדולי העיתונאים בתולדות היישוב היהודי, לא נמנעו כמה מעיתונאיו הבכירים לתמוך בממשלת המנדט הבריטי, להתנגד לעליות ההמוניות לישראל, ואפילו לקרוא לפירוקה של מדינת היהודים. אשר על כן החליטה מחלקת התעודה של תאגיד השידור להקדיש את השעה שלפנינו ליום הולדתו 100 של העיתון. כותרת המשדר פשוטה, עיתון הארץ בן 100. מביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ההפקה בידי ליהי לאופר. ניתוב השידור אמיר שמואלי. אני יצחק נוי. נתחיל. דוקטור מרדכי נאור, העד הראשון שלנו, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום.
בוא תתקרב יותר אל פומית הטלפון כדי שניטיב לשמוע אותך. דוקטור נאור הוא היסטוריון שכתב ספרים רבים מאוד בתולדות ארץ ישראל וישראל. הספר הנוגע לנושא שלנו היום, לנושא המשדר ש... שכתב דוקטור נאור, נקרא רבותיי העיתונות. הוא יצא בהוצאת משרד הביטחון ב-2004. והבקשה הראשונה שלי אליך, דוקטור נאור, היא אנא תאר לנו את שלוש השנים הראשונות של העיתון למור 1919-1922.
כן, אז קודם כל צריך לומר שהעיתון הזה לא נולד בחלל ריק, הוא בעצם המשך של עיתון, עד כמה שהדבר יישמע מוזר, עיתון צבאי. ולא רק עיתון צבאי, אלא עיתון צבאי בריטי. האנגלים, שכבשו את הארץ ב-1917-18, חשבו שלטובת האוכלוסייה המקומית ולטובת החיילים בצבא הבריטי, ובהתחשב בזה שאין בארץ עיתונים בכלל בתקופה הזאת, הם הוציאו עיתון שבועון בשם The Palestine News באנגלית, והיו לו עוד 5 מהדורות בשפות שונות.
אתה מתכוון מהדורות מקבילות.
מקבילות לגמרי, פחות או יותר אותו תוכן, כמובן עם הייתי אומר עם הפניות לעניינים מיוחדים לפי האוכלוסיות. היה עיתון בעברית, היה עיתון בערבית, והיו 3 עיתונים בשפות בניבים הודים. כי היו פה הרבה מאוד חיילים הודים במלחמת ובמסגרת הצבא הבריטי. כן. אותנו מעניין כמובן העיתון בעברית, שהתחיל להופיע תחת הכותרת חדשות מהארץ הקדושה, ואחרי שבוע אחד בלבד הורדה המילה קדושה, מסיבה שהאנגלים הבינו שרק ליהודים הם נתנו את הקדושה. בעיתונים האחרים זה לא היה כתוב, ומאז העיתון הצבאי נקרא חדשות מהארץ.
כמה קוראי עברית היו באזור באותה?
מעטים. אני מניח שאם נגיד זה 2,000, 3,000, בוא נאמר 5,000. זה היה שבועון, הופיע במשך שנה בדיוק, 50 גיליונות, והיה עיתון אגב די טוב, אבל כשנגמרה המלחמה, קצת אחרי זה, האנגלים החליטו שהם מספיק, מה הם צריכים להוציא עיתון, כבר אין מלחמה, ואז הם הוציאו בעצם את הרישיונות למחירה, ואת הרישיון לעיתון בעברית רצתה לקנות התנועה הציונית. אבל כסף לא היה לה כמו תמיד, ולכן היא הזיקה מרוסיה נדבן, איש עסקים בשם יצחק לייב גולדברג, והוא רכש את הרישיון והתכונן להוציא עיתון בארץ ישראל, שאחרי בערך 3 חודשים הופיע בשם חדשות הארץ. האנגלים הסכימו לוותר על המם, גולדברג ביקש לקרוא לעיתון הארץ, אבל האנגלים לא הסכימו, כי זה נראה ציוני מדי, נגיד את זה ככה. בכל אופן, העיתון, הגיליון הראשון של העיתון מופיע ב-18 ביוני 1919, דיינו השבוע לפני 100 שנה, קוראים לו חדשות הארץ, ואורחו דמות שהיום אף אחד פה לא מכיר אותה, ניסן טורוב, שהיה מורה בסמינר לוינסקי, וקצת סופר, קצת עורך. מה שהיה מאוד מעניין במערכת הזאת, שהצטרפו, היו טובי, הייתם רואים, האינטלקטואלים של הימים ההם, וגם אליעזר בן יהודה ובנו איתמר בן אבי, אבל השידוך הזה החזיק 3-4 שבועות בלבד. דהיינו, גם טורוב עזב, וגם בן יהודה ובן אבי עזבו, ובן יהודה, או יותר נכון, איתמר בן אבי, הקים במקביל, תוך 3-4 שבועות, עיתון מתחרה בשם דואר היום.
רק תן לי להסביר למאזינים שבן אבי פירושו בן אליעזר בן יהודה.
בוודאי, בוודאי.
זהו, שכולנו עכשיו, נדע במה מדובר.
העיתון מופיע בירושלים במשך 3.5 שנים, מאמצע 19 עד סוף 22. הייתי אומר את זה ביסורים גדולים. קודם כל, אין שם יציבות. בית, אין גם הייתי אומר, מבחינה כלכלית קשה מאוד. הפועלים רובם חרדים, הם לא עובדים במוצאי שבת, אז יש בעיות עם העיתון של יום ראשון, הם לא עובדים בחול המועד. עיתון מקרטע, אם מותר להגיד ככה, אבל יחד עם זה, עיתון, כמובן, הוא סבל מאוד מהתחרות של דואר היום, שדואר היום היה עיתון הרבה יותר נפוץ ממנו.
רגע, אנחנו נגיע לדואר היום.
לא, אני מדבר כרגע, כבר בשנים הראשונות, עיתון הארץ סבל מהתחרות בירושלים של דואר היום, ולענייננו חשוב דבר אחד, שב-1900 בנובמבר 22, בעצם העיתון פשט את הרגל, נסגר, והוקמה מערכת חדשה, גולדברג יצא מהמולות ומהתמיכה, הוא אגב השקיע בזה המון כסף, והוקמה מערכת חדשה, מין קופרטיב, שבראשה עמד יהודי יקר, שבטח הוא נשמע עליו לא מעט, דוקטור משה גליקסון, סופר,
עיתונאי,
עורך מרוסיה, שעלה לארץ כמה שנים קודם, והנקודת אולי, המפנה הכי חשובה, 1 בינואר 1923,
יורדים לתל אביב.
עוזבים את ירושלים ועוברים לתל אביב.
אבל השאלה שלי אליך הייתה, דוקטור נאור, כשהם עדיין בירושלים, איך מגיבים החרדים להופעת עיתון ש... כתב בו גם ז'בוטינסקי, והוא עיתון חילוני לגמרי. איך הם מגיבים?
הם לא אוהבים את זה. הם לא אוהבים את זה, ואגב, ז'בוטינסקי מאוד מתקשש איתם, עם החרדים. אולי הדוגמה הכי טובה זה שעומדות לערך בחירות ראשונות לאספת הנבחרים, והחרדים דורשים שנשים לא יצביעו, לא יבחרו ולא יבחרו. והוא משתלח בהם בצורה בלתי רגילה, הוא אומר, אם אנחנו מסכימים לגחמות שלהם, אנחנו יורים לעצמנו ברגל, ואסור לנו בשום אופן לעשות את זה. מאמר כזה, אם היה מתפרסם היום, בוודאי בחתימת ז'בוטינסקי, היה מעורר סערה עצומה.
כן, בואו רק נציין שז'בוטינסקי עומד בראש ההגנה, זה לפני הקמת התנועה הרוויזיוניסטית, ולפני שהוא גורש מהארץ.
כן, כן, הוא חלק מהזמן הוא גם קצין בצבא הבריטי.
כן, בוודאי, הרי הוא נידון לכך וכך שנות מאסר, וכשהגיע לאקו, הסתבר שאין ערך להחלטה של השופט, כי שופט מנדטורי לא יכול לדון קצין בריטי.
כן, כן. אבל
ואז הוא גורש. כן, אבל אנחנו לא ניכנס לזה בשלב זה, כי אני רוצה שתמתין איתנו על הקו, דוקטור נאור. אני רוצה לעבור למומחה השני שלנו, העד השני, והוא דוקטור צבי צמרת. בוקר טוב לך, שבת שלום.
שבת שלום.
דוקטור צמרת הוא היסטוריון של החינוך בארץ ישראל. 28 שנה היה מנכ״ל יד יצחק בן צבי. אגב, בימים אלה אנחנו מציינים 50 שנה לחוק שהסדיר את פעילות מכון בן צבי. מספריו של דוקטור צמרת, ימי קור ההיתוך, 1994, בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון, עלי גשר צר, 1997, בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון, ועריכה של ספר בשם עיירות הפיתוח, 2009, הוצאת יד יצחק בן צבי. ואני אבקש ממך, דוקטור צמרת, הזכיר מקודם מרדכי נאור, דוקטור נאור, הזכיר את דמותו הבלתי נשכחת של משה גליקסון. 15 השנים של גליקסון עד קרוב למותו האכזרי בתאונת דרכים. האם תוכל לתאר לנו?
יצחק, קודם כל אמרת דמותו הבלתי נשכחת, ולצערי הרב דמותו מאוד נשכחה, למרות שהוא היה אחד מעשרת האישים החשובים ביותר ביישוב העברי בארץ בין שתי מלחמות העולם. משה גליקסון, כמו שורה של אישים שאנחנו מכירים את שמם היטב, עלה באונייה רוסלן בשנת 1919, יחד עם דינור, יחד עם ליטווינובסקי, עם רוזה כהן, אמו של רבין ועוד. הוא היה מקורב מאוד לאחד העם, לביאליק, ובמקביל לרב קוק ולברל קצנלסון. הוא זכה בדוקטורט שלו באוניברסיטת ברן בשוויץ, כתב על פיכטה, והיה אחד האישים המרכזיים בציונים הכלליים. בהרבה מאוד מובנים הוא היה ראש הזרם הכללי בחינוך, שכדאי לדעת, עד הקמת המדינה הוא היה הזרם הגדול ביותר. הוא היה אידיאולוג משמעותי מאוד, שמשך את הציונים הכללים א' בשעת הפיצול שלהם בשנות ה-30, לעבר ההסתדרות, לעבר מפאי, וגישתו הכללית הייתה נטייה לציונות דתית פועלית. הוא הילל את החלוצים הציונים, הדתיים, למשל את אנשי טירת צבי, הוא ביקר מאוד בחריפות את התנועות החלוציות החילוניות, ובמיוחד את השומר הצעיר, הוא תקף את השולחן הערוך המרקסיסטי שלו. כאב לו מאוד שמתנקרים למורשת הדורות, וכך בעצם הוא בנה את עיתון הארץ. היום היו קוראים לו נאו-אורתודוקס, והוא בנה עיתון שבהרבה מאוד מובנים היה עיתון ציוני, יהודי, מסורתי, כמובן שתמך בכל הכיוון שהלכו אליו בהסתדרות הציונית, ובעיקר תמך בויצמן.
מה הייתה עמדתו בעניין שנת שמיטה וימי שבת, עבודה בימי שבת?
אז על שנת שמיטה התשובה הייתה פשוטה, והיא תשובה שהכירו בה רבים, בנוסח שבסופו של דבר בין היתר פסק הרב קוק, כלומר של מחירה לגוי ופתרון כזה. לגבי עבודה בשבת, חס וחלילה, הוא עצמו היה שומר שבת, הוא עצמו נהג ללכת לבית כנסת. הוא אמר על עצמו בנוסח של רבי נחמן מברסלב, אני הולך בדרך ישנה נשונה, ואף על פי כן הוא באותו הזמן ממש, אני הולך בדרך חדשה לגמרי. הוא דגל בסינתזה בין חופש הפרט ובין מרות הלאום, דיבר על כלכלה חופשית ותחרותית במקביל לתכנון חברתי כלכלי, לחוקי עבודה מתקדמים, לחינוך כללי לא סוציאליסטי. בהרבה מאוד מובנים הוא היה איש אמצע, למרות שהוא נטע ימינה הוא משך גם אל השמאל, למרות שהוא נטע לעבר המזרחי הוא לא היה חילוני ולא הזדהה איתם. מעניין למשל שכשגורדון ביקש מישהו שיערוך את כתביו, הוא ביקש דווקא ממנו. זה כמובן מעיד מאוד עליו.
ברור לגמרי שאם היום הוא היה מופיע במערכת הארץ, אז זה היה פחות או יותר כמו פצצה.
מה אומר לך? זה אחד החלומות שלי, שהארץ ייראה כמוהו. הוא עיצב את עיתון הארץ במשך בין שתי מלחמות העולם, והארץ שינה את פנה, ולזה ודאי נגיע, בשנת 1937, כששלמה זלמן שוקן קנה את העיתון, והשאיר אותו שנתיים כעיתונאי ולא כעורך.
רגע, בוא נדייק, הוא השאיר אותו. שנתיים אחרי זה הוא נהרג בתאונת דרכים.
שנתיים אחרי זה הוא נהרג בתאונת דרכים. אם כי בעיתון הארץ של היום כתוב כל פעם מחדש שהוא היה עורך העיתון עד 39, ולא אי. הוא היה עורך עד 37.
טוב, אנחנו נסתפק בעדות הזאת לפי שעה. דוקטור צמרת, אנא יישאר איתנו על הקו. אני עובר לעד השלישי שלנו, והוא פרופסור רפי מן. בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב ושבת שלום.
פרופסור מן הוא היסטוריון וחוקר תקשורת מבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. אני אבקש ממך לתאר לנו, הזכיר במשפטים האחרונים, דוקטור צמרת, הזכיר את זלמן שוקן, שקנה את העיתון ואז גליקסון הופך להיות עיתונאי רגיל. כמה מילים על דמותו של זלמן שוקן בטובך?
כן, זלמן שוקן היה דמות חשובה מאוד, לא רק בתחום התקשורת בישראל. סיפור חייו הוא סיפור מעניין מאוד. הוא את עונו הגדול מאוד עשה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כאשר הוא הבין שגרמניה שעברה עוברת את המהפכה התעשייתית מאוחר יותר מאשר מדינות אחרות באירופה, מאפשרת, המהפך הזה התעשייתי משפיע על דרך החיים של האזרח הפשוט ולא רק של התעשיינים. ובעיר צביקה או בסקסוניה, ששם הייתה לו חנות קטנה יחד עם אחיו, הוא החליט לפתוח קולבו גדול מתוך ידיעה או הערכה באותה תקופה שהפועלים שעובדים במפעלי התעשייה הגדולים הם לא העובדים שהיו קודם לכן, אלא עכשיו הם אנשים שיש להם משכורות קבועות והם מעוניינים להתלבש בצורה נאה כשהם הולכים ביום ראשון לכנסייה וכולי. והוא הקים תחילה חנות אחת, בית קולבו מאוד גדול, שזכה להצלחה בלתי רגילה, מחר מוצרים איכותיים במחיר זול יחסית לפועלים, ומכאן התפתחה הרשת הגדולה שהוא הקים ברחבי גרמניה, רשת שוקן, וממנה הוא עשה רווחים גדולים מאוד. בשלב מאוחר יותר הוא נעשה איש פעיל מאוד בתנועה הציונית, השתתף בקונגרסים ציוניים, לימים הוא היה אחד האנשים הבכירים ביותר באוניברסיטה העברית בירושלים, שהייתה כידוע בתקופה היא האוניברסיטה היחידה בארץ ישראל, הוא היה יושב ראש הוועד הפועל, היה פעיל מאוד בעניין הזה, ויש לו עוד תרומה חשובה אחרת, חשובה מאוד, התרומה לתרבות בשני תחומים עיקריים. האחד הוא היה מן האספנים הגדולים ביותר של כתבי יד יהודיים ברחבי אירופה.
האוסף הזה נמצא בירושלים.
האוסף הזה נמצא ברובו הגדול בירושלים, ברחוב בלפור בירושלים, ממש מול ביתו, מעונו הרשמי של ראש הממשלה. והאוסף הזה נאסף על ידי מומחים שהוא גייס שהסתובבו ברחבי אירופה וגם במקומות אחרים בעולם כדי לאתר כתבי יד וכדי לרכוש אותם. והתרומה האחרת שאולי מוכרת קצת יותר היא העובדה שהוא היה נותן החסות הכלכלי של שמואל יוסף עגנון. ובעצם כל שנות פעילותו של עגנון הוא מומן על ידי מלגות נדיבות, אפשר לומר כך, של זלמן שוקן. ואגב, למשל בשנת 1927, כאשר מתחוללת רעידת אדמה גדולה בארץ ישראל ובין היתר ביתו של עגנון בירושלים נהרס, אז אחד הדברים הראשונים שעגנון עושה הוא כותב מכתב לשוקן בגרמניה, ומיד מקבל את הכסף הנדרש כדי לבנות לו בית חדש בירושלים. ועוד דבר אחרון אחד בהקשר הזה, כאשר אחד הדברים ששוקן עושה הוא לנסות לדחוף במרץ רב את בחירתו של עגנון לחתן פרס נובל לספרות, והוא עושה מאמצים גדולים
הרבה מאוד. יותר מאוחר, כן.
זה בשנות ה-40, לא, בסוף שנות ה-40, ממש בימים שעוסקים בניו יורק בדיונים על הקמת מדינת ישראל, יש שם גם דיון מעמיק ונוקב בשאלה איך מקדמים את איך מסייעים לבחירתו של עגנון, ובין היתר כדי לקדם את זה שוקן גם מממן את תרגום אחד מספריו של עגנון לשוודית, כדי שחברי האקדמיה שם בשוודיה
יוכלו להתרשם. כן. עכשיו, אבל פרופסור רפי מן, אני כדי שנוכל להתקדם בדיון, אני אבקש ממך אולי לומר לנו איך מתקשר את דמותו, או איך מתקשר זלמן שוקן האיש אל עיתון הארץ בשנותיו הראשונות.
בתקופה שעליה אנחנו מדברים, באמצע שנות ה-30, ב-1934 שוקן מחליט לעלות לארץ, והוא מתעניין בין היתר גם בעיתון הארץ, והוא מנהל מסע ומתן לקנות אותו. שמענו על הקשיים הכלכליים העצומים שהיו לעיתון. באותה תקופה, קודם לכן, הייתה אגודה של העובדים שהחזיקה את העיתון כמיין קופרטיב. אחר כך נכנס עוד תורם יהודי גרמני נדיב בשם כהן, שהחזיק את העיתון או חלקים ניכרים מן המניות שלו. ושוקן מחליט כחלק מן העתקת הפעילות שלו לארץ ישראל, וההכרה של מה שמתרחש בארץ ישראל באמצעות פעילותו גם בתנועה הציונית וגם באוניברסיטה העברית, לרכוש את העיתון, והוא מנהל מסע ומתן. יש מסע ומתן שפרטיו עוסקים באמת בכמה ישלמו ואיך ישלמו וכולי, ומתי שהוא המסע ומתן מתחיל ב-1935, ומתי שהוא ב-36 נחתם ההסכם ולמעשה שוקן הופך להיות למוציא לאור של העיתון. כדי לנהל את העיתון, הזכיר דוקטור צמרת בצדק שדוקטור גליקסון המשיך להיות חבר מערכת, אבל למעשה באותם שנים מועברת משרת העורך הראשי לגרשום שוקן.
הבן,
בנו של זלמן שוקן, שקודם לכן נשלח על ידי האב לארצות הברית ללמוד איך מנהלים עיתון. הוא לומד, הוא מבקר במערכות של עיתונים רבים בארצות הברית כדי לראות איך העסק הזה עובד. שוקן הוא איש מאוד רציני ואיש של תכנון וניהול, והוא לא מתכוון להעניק את התפקיד ולמסור את המושכות לידי גרשום לפני שהוא לומד היטב את הנושא. וכאן מתחילה תקופת כהונה מאוד מאוד משמעותית של קרוב ל-50 שנה.
טוב, בוא נסתפק בדברים.
שבהם גרשום שוקן הוא עורך עיתון הארץ, העורך הראשי.
כן, אנחנו נמשיך בדברים האלה יותר מאוחר, אבל בשלב זה כדאי רק לציין למען המאזינים, בינואר, 30 בינואר 1933, עולה היטלר לשלטון. וזלמן שוקן, כאיש מאוד חכם, מבין מהר מאוד שהנאצים עומדים לטחון לאבק את כל האימפריה העצומה שלו, וזוהי למעשה ההחלטה לעבור לארץ ישראל, היא החלטה שנובעת מעלייתו של היטלר לשלטון. חייבים להכיר את זה. עכשיו אני רוצה לחזור אליך, דוקטור מרדכי נאור. יש לנו כבר את הרקע, ויש לנו כבר את כל הדברים האחרים. אתה יכול להוסיף כמה מילים על משפחת כהן מגרמניה, שקונה את העיתון, אבל אני הייתי רוצה לפני כן שתספר לנו מה קורה בארץ ממש ב-1 בינואר 23, כשהעיתון יורד לתל אביב. כל תל אביב, אני אציין, היא 7,000 אנשים, כמה מהם קוראים עברית?
יש אומרים שהם 8,000, בכל אופן...
בסדר, 8,000.
בדרך להיות עיירה.
לא יותר מזה.
כן, וזה לא, בסך הכל שכונה של יפו. אמנם יש לה ראש עיר, אבל במין, הייתי אומר, איזה מין שיטה מוניציפלית בריטית, שזה שכונה עצמאית בצפון יפו. הם כמובן מקבלים בשמחה גדולה מאוד את העיתון, עושים חגיגה בעירייה לגליקסון ולאחרים, והארץ הוא העיתון העברי הראשון שעובר, העיתון היומי הראשון שעובר לתל אביב, ואחריו עוברים כל האחרים, למעשה נפתחים בתל אביב. למעשה יש כמה חריגים, אולי החריג הכי מפורסם זה דואר היום, שוודאי עוד נזכיר אותו. בכל אופן, ימי תל אביב עושים לארץ טוב, ואני חושב שגם הם עושים לתל אביב טוב.
וגם לעיתונות העברית הם עושים טוב.
כן, כן.
כל זה בגלל הלחץ של החרדים בירושלים?
בין השאר. בכלל, אנשי הארץ בירושלים לא הרגישו טוב. יש באחד הזיכרונות שבשבת, ביום שישי שיש להם זמן, הם נוסעים לתל אביב לנשום אוויר אחר. אני מדבר בזמן שהם עוד נמצאים בירושלים.
כן.
עכשיו, בתל אביב הם נמצאים מ-1923, כבר נאמר כמה פעמים, יש להם, בשלב הזה יש להם קואופרטיב, ראש הקואופרטיב זה גליקסון, השותפים, החברים של הקואופרטיב, הם העיתונאים, הפועלים, פועלי הדפוס, וגם אנשי המנהלה, זה עובד בערך 10 שנים, פחות או יותר, עם המון המון קשיים, וזה בסך הכל לא מצליח בסוף.
איפה נכנסת משפחת כהן?
אחרי שהתברר לגליקסון, שאי אפשר כבר להמשיך בדרך הקואופרטיבית, ואין כסף, לא משלמים משכורות, הוא מחפש, הייתי אומר ככה, בעל הון שיסכים להיכנס לזה, והוא נזכר שהוא למד באוניברסיטה בשוויץ עם יהודי גרמני בשם דוד כהן, במשפחה מאוד מבוססת בברלין, והוא יוצר איתו קשר, והוא מתחיל, דוד כהן מתחיל להתעניין בעיתון. המשפחה בשלב הראשון רק תומכת, היא לא בעלת מניות וכדומה. היא למשל בונה לעיתון הארץ בתמיכה, הייתי אומר, בנדבה אפילו, את הבית לימים המפואר שלהם ברחוב מזה. הם מחליפים להם בית הדפוס. ולאחר כמה זמן בעצם הכהנים מבינים שלא מספיק להיות נדבנים, והם נכנסים כשותפים. אפילו אחד מהם, בן אח של דוד כהן, אהרון כהן, הופך למנכ״ל העיתון. זה נמשך בערך 3 שנים. 3 שנים אגב טובות. שנות ה-30, העלייה הגרמנית, הרבה כסף בארץ, אבל כידוע כאן יש מחזורים, ומ-35-36 נכנסים עוד פעם למשבר, משבר חבש מה שנקרא, המרד הערבי, והמצב מחמיר עוד, וכאן, במקרה הזה, הקשר בין שוקן לבין משפחת כהן מביא להעברת הבעלות, אחרי דיונים ארוכים מאוד, לשוקן נדמה לי, קיץ 36.
כדי שנוכל להתקדם, אני הייתי רוצה ממך מאוד בקצרה בשלב זה, לומר למאזינים, מה קרה ב-1940, כשהעיתון, הארץ, מתחיל להיות עיתון אופוזיציוני למנהיגות של היישוב היהודי בארץ ישראל?
טוב, זה לא בדיוק ב-40. קודם כל צריכים לזכור, זה כבר נאמר, שב-1939 נכנס גרשם שוקן, הבן הבכור של זלמן, להיות עורך העיתון. הוא איש צעיר, נדמה לי בן 26 או 27, וכמו שכבר נזכר כאן, הוא 51 שנה מחזיק בהגה העריכה והמולות של העיתון הזה.
אין לזה תקדים בעיתונות העולמית בכלל.
בעברית בוודאי לא, בישראלית, אני חושב שגם לא בעולם, אני חושב.
כן.
בכל אופן, הוא בשנות ה-40, כאשר מתחיל להיות מרי נגד האנגלים ודברים מהמין הזה, העיתון הזה הוא עיתון, הייתי אומר, חצי פציפיסטי, הוא נגד ודאי אצל ולחי, אבל גם נגד הפעולות, הייתי אומר, הלוחמניות של ההגנה, ההגנה זה הנהגת היישוב. ואם אני מצטט נכון את מנחם בגין, אז הוא אמר שהפעם האחרונה שעיתון הארץ צמח בממשלה, זו הייתה ממשלת המנדט.
כן,
ואנחנו רואים את זה בכמה וכמה מקומות. אגב, תופעה מאוד מעניינת זה מה כתבו בעיתון בימי השואה.
אנחנו נגיע לזה, אבל...
כן, בכל אופן, הארץ משנות ה-40 וביתר סט בשנות ה-50 לאחר הקמת המדינה, הוא עיתון אופוזיציוני כמעט תמיד. כמעט תמיד, כמובן שיש חריגות שמקימים את המדינה, אז השמחה גדולה גם בעיתון הזה, אבל העיתון בהרבה צדדים שלו הוא עיתון לא ממסדי. אגב, הוא תקופה ארוכה העיתון היחיד הפרטי בארץ. אחר כך מצטרפים לידיעות אחרונות ומעריב. כל העיתונים האחרים עיתונים או מפלגתיים או ציבוריים.
למשל העיתון דבר.
דבר, עיתון של ההסתדרות.
ודאי.
למשל עיתון כמו הצופה, זה העיתון של המזרחי, או הפועל המזרחי, כן?
ברור.
עיתון הבוקר של הציונים הכלליים.
מה עמדתו? בוא נעשה את זה באופן יותר מסודר, לפני שנפנה לדוקטור צמרת. מה עמדתו בתקופת השואה? יש לנו כמה שלבים. השואה עצמה מתחילה רק ביוני 1941, אבל כמה...
כן, אבל תראה, במקרה הזה הוא נמצא בחברה, הייתי אומר, טובה, אבל היא לא כל כך טובה. כל העיתונים בארץ, במידה מסוימת, הסתירו את השואה. זאת אומרת, הם הסתירו אותה משני טעמים, או מכמה טעמים. אחד הטעמים היה שהם לא האמינו. אי אפשר להאמין דבר כזה, אז אי אפשר להאמין, אז לא מכניסים את זה לעיתון. אני מדבר במובן הכוללני, שיש מסע נוראי להשמיד כל היהודים. ברור שהיו ידיעות על פוגרום פה ופוגרום שם, הנוסח היה בערך, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. רק ב-1942, בנובמבר, כאשר הסוכנות היהודית מפרסמת הודעה רשמית שבאירופה מתנהל מסע רצח עם, רק אז העיתונים, כולל עיתון הארץ, הם מצטרפים, הייתי אומר, למסע הזה שמסביר עד כמה האסון גדול באירופה, אבל לא קודם. 3 שנים וקצת, מספטמבר 39 עד נובמבר 42, העיתונים, אפשר להגיד, מצניעים. עכשיו, יש עוד סיבה. המלחמה עם הקרבות הנוראים שלה והגדולים שלה ברוסיה ובמדבר המערבי ובכל מקום, היא הפעילה על כל הנושאים האחרים, כולל על רצח היהודים בשואה. ודבר שלישי ואחרון, צריכים להזכיר שהחזית התקרבה לארץ ישראל ויהודי ארץ ישראל חששו לעצמם. רומל, מצרים וכדומה.
מהימי חרדה, כן.
כן, אותם ימי חרדה, ולכן כשאתה חרד לעצמך, אתה לא חרד לדברים אחרים.
טוב, בואו רק נציין שבאותן שנים, הניו יורק טיימס, שהארץ כל כך קרוב אליו היום, מסתיר או לא מכניס לעמודים הראשיים ידיעות על השואה, למעשה עד לניצחון ב-45. הניו יורק טיימס ממשיך ולא מתוך אי ידיעה. עכשיו אני רוצה לעבור לדוקטור צבי צמרת, והשאלה אליך צבי, דוקטור צמרת, עמדת העיתון, יחס העיתון לעליות הגדולות אחרי הקמת המדינה, 1948.
תראה, פה מדובר בפרשה שמה אומר, רבים לא שוכחים אותה עד היום, ובצדק. עיקר הפרשה, פרסום סדרה של 18 מאמרים בעיתון הארץ, שהחלה באפריל 1949, מאמרים שפרסם העיתונאי אריה גלבלום, ונתמך אחר כך על ידי מערכת העיתון, ועסקו בזה במשך חודשים רבים. במאמרים האלה, הוא נכנס למחנות העולים וחילק את העולים החדשים לשלושה גושים. גוש ספרדי בלקני, כלומר יוצאי יוגוסלביה, בולגריה וטורקיה, שהיו בעיניו העילית. גוש אשכנזי אירופי, כלומר פליטי השואה מפולין, מרומניה, מהונגריה ועוד, שהיו בעיניו זיבורית, כלומר בעלי ערך ירוד, וגוש ערבי אפריקאי שכלל בעיקר את יוצאי צפון אפריקה, שבעיניו היו מסוכנים. לגבי האשכנזים...
אתה מדבר על אריה גלבלום.
לגבי פליטי השואה, הוא השתמש שוב בביטויים שהיום פחות מזכירים אותם, אבל אני קורא שניים שלושה משפטים. בתקופת הנאצים ובתקופת בווין, איבדו האנשים הללו את המשקל המוסרי ואת סולם הערכים הנורמלי שלהם. הם מתלוננים ראשונים, צעקנים, האירופים האשכנזים ביטניהם מלוכלכים, בלתי מסודרים, מלאי מריבות ורוח רעה, הם נעדרי חזון בלא יוזמה וכו' וכו'. והוא קובע שניצולי השואה לא מוכנים להתאמץ, לא מוכנים לעבוד וכו'.
דרך אבל... אגב, דוד בן גוריון נהג לקרוא להם אבק אדם, לא?
לא, זה ביטוי שצריך להקדיש לו תוכנית מיוחדת, עיקרו ומשמעותו, מה אומר, חבורות של יהודים שהם ללא חזון משותף, מרחפים בתוך הגולה. בביטוי אבק אדם השתמש כבר לראשונה נורדאו בשנת 1899. זה נושא שלצערי הרב מדביקים את התווית אבק אדם בלי להכיר אותה לעומק.
בסדר, בוא נניח לזה, אבל נוסיף
אבל
שאריה גלבלום הוא לא לבדו, גם עמוס אילון יש לו דעות לא מי יודע מה.
כן, אבל אני עוד לרגע רוצה להרחיב בגלבלום לגבי צפון אפריקה. הביטויים הנוראים שלו, לפנינו עם שהפרימיטיביות שלו היא סי, דרגת השכלתם גוברת בבורות מוחלטת, חמור עוד יותר חוסר הכישרון לקלוט כל דבר רוחני. בדרך כלל הם עולים רק במשהו על הדרגה הכללית של הקושים והברברים שבמקומותיהם. בכל אופן דרגתם נמוכה יותר ממה שידענו אצל ערביי ארץ ישראל וכו'. ואז הוא מושך לכיוון של אינסטינקטים פרימיטיביים ופראיים שלהם. מטביע את התווית של מרוקו סכין, מדבר על זוהה, על משחקי קלפים, על שתייה לשוחרה, על זנות וכו' וכו'. ואגב, מסיים את הקטע הזה על יהודי צפון אפריקה ואומר, נראה לי שיש הבדלים בין יוצאי טריפולי, מרוקו, טוניסיה ואלג'יריה, אבל אני יכול לומר שהספקתי ללמוד מהותם של הבדלים אלה אם ישנם. במילים אחרות, מטביע תוויות בלי להכיר מספיק. והנקודה המרכזית שמתפתח אחר כך דיון בעיתון הארץ, שבו כמובן תוקפים את המאמרים האלה, אם כי רבים רבים מאוד נכפפים אליהם, ומערכת העיתון טוענת יהודי צפון אפריקה בסך הכל צריכים להודות לגלבלום, שהוא על יסוד ניסיונו האישי ניסה לקדם את הקליטה שלהם, הוא לא נרתע מנושאים עדינים, העדיף לא לשתוק ולדבר דיבור גלוי כדי לדרבן את היישוב לשימת לב ראויה להם.
אני לא כל כך מבין את מה שאתה אומר, דוקטור צמרת. אריה גלבלום היה בעד עלייה מצפון אפריקה או נגדה?
היה מאוד נגדה, דברים מאוד ברורים.
נו, אז איך הוא יכול לקדם?
אני רק אומר שהארץ נתנה לו גיבוי ואמרה שהביקורת הקשה היא בין היתר כדי להיטיב את הקליטה וכדי לדרבן את היישוב, לשים לב למצב ולבעיות של הצפון אפריקאי.
זה נשמע כמו הסתבכות אינטלקטואלית. טוב,
איך
מתמודד דוד בן גוריון עם העניין הזה? הוא לא יקבל את זה ברוח תורה לדעתי.
הוא אומר בצורה מאוד מפורשת. התפקיד העיקרי שלנו, תכלית המדינה, זה קיבוץ גלויות. אין שום הבדל בין הגלויות השונות. יש להעלות את כולם. הסיפור המפורסם הוא למשל ב-1950, כשמגיע אליו שלמה הלל ואומר לו להעלות מיד את כולם, למרות שאין פה איך לקלוט אותם, למרות שאין פה מקומות דיור, למרות שאין פה פרנסה וכו', התפקיד העיקרי שלנו הוא עלייה, עלייה, עלייה.
טוב, אנחנו יישאר עמנו ההולקה, ואני רוצה לעבור למומחה השלישי, פרופסור רפי מן. אנחנו בוא נצעד כמה צעדים אחורנית ברשותך. אני רוצה קודם כל לשמוע על המאבק של עיתון הארץ בעיתון דואר היום.
כן, הייתי אומר שבתקופת המנדט, זו הייתה אחת המלחמות החריפות ביותר בשיח התקשורתי והציבורי במדינת ישראל, כאשר יש לנו בעצם בעולם העיתונות, אנחנו מכירים מזה, הייתי אומר, מאז אמצע המאה ה-19 בערך שני סוגים של עיתונים. עיתונים, סוג אחד של עיתונים הם עיתונים פופולריים, עיתוני המון, יש מי שמגדיר אותם, עיתונות צהובה, עיתונות שמעבירה את המסרים שלה בכותרות גדולות וצעקניות, עוסקת בנושאים מאוד פופולריים, מרכילות ועד סיפורים אישיים מסוגים שונים. ומנגד יש את אותו סוג של עיתונות שהיא עיתונות רצינית, עיתונות איכות מכנים אותה וכו'. ופה בארץ ישראל, אומנם מצד אחד יש עיתוני מפלגות שהם עיתונים רציניים וכבדים, לפעמים כבדים מדי, אבל המאבק שמתחיל מ-1919 ונמשך כמה עשורים, הוא המאבק בין מצד אחד עיתון הארץ, שעוד לפני תקופתו של שוקן וגם אחר כך הוא עיתון שרואה את עצמו כעיתון מחנך רציני, עיתון שבהחלט משתייך לאותה סוגה של עיתוני איכות, ומנגד דואר היום, עיתונו של איתמר בן אבי, והעיתון הזה ברוב, לא בכל התקופה, אבל ברוב הזמן הוא עיתון שבהחלט מנסה לאמץ את עיתוני הרחוב, עיתוני המון האירופיים, עם כותרות מאוד צעקניות. אם נזכיר כותרת צעקנית אחת שהייתה בעיתון קודם של איתמר בן אבי ב-1909, למשל, הייתה דליקה בתחנת קמח בירושלים, ואז הכותרת הראשית של העיתון הייתה התבערה השלישית בירושלים. מסוג ה... ניסוחים האלה שאוהבים עיתונים מאוד מאוד פופולריים, למור היה הבית הראשון על הבאש והבית השני גם כן, והנה עכשיו התברה השלישית, כי פשוט יש לנו שריפה מאוד גדולה בירושלים. ואיתמר בן אבי מספר, אני אימצתי את מה שעושים במקרה כזה העיתונים הגדולים, עיתוני הרחוב בפריז וברומא ובלונדון, ונתתי את הכותרת הזאת.
אגב, העיתון יוצא בירושלים.
העיתון יוצא בירושלים, כן.
בירושלים.
עכשיו, הוא רק מתנצל על זה שלא הייתה לו תמונה ללוות את המראה הזה של המבנה עולה באש. כן. אבל אם אנחנו רוצים השוואה בין העיתונים, אז ב-1933, במלאת 10 שנים לכהונתו של גליקסון כעורך הארץ, כותב עליו בכתב העת מאזניים, לא אחר מאשר חיים נחמן ביאליק. הוא משבח אותו ואת העיתון. ואני קורא לכם משפטים בודדים מתוך הטקסט הזה. הוא אומר כך, בשנים האחרונות תפסה את חלק העיתונות העולם הרוח הרעה של רדיפה אחרי סנסציה זולה והסתגלות לצורכי השוק. בעיתונות זו שמקומה העיקרי באמריקה שופכים בשער הפתיחה של הדפים, כלומר בעמוד השער של העיתון, מי שופכים המכילים סמי רעל. בוקר בוקר מכבדים במרכאות את הקורא באמבטיה של שופכין. לאושרנו, כותב ביאליק, לא כבשה העיתונות מסוג זה את כל השוק בארץ ישראל. כלומר, היא ישנה, אבל זה לא כל השוק. לאושרנו היא רק במיעוט. עיתון הארץ, ואחריו גם עיתון הפועלים דבר, שני העיתונים הללו משמשים כלי מבטל לרוב המכריע של היישוב, יודעים כיצד לחנך את הקהל, איך להביע את האוריינטציה הנכונה, הבלתי מזויפת והמחוסרת הגזמה מזיקה, ואיך לשמור על הקניינים הלאומיים שלנו, על המסורת התרבותית ועל הטון הנעלה והיפה. כל המעלות החשובות האלה, הוא אומר, בארץ שומר עליהם גליקסון בצורה נפלאה.
ועכשיו אמור לי, כמה קוראי עברית יש גם בהארץ וגם בדבר.
אתה יודע, יש לי תשובה בשבילך, ואני רוצה ברשותך רק לומר מאיפה אני לוקח את זה, כי אני לא יודע עד כמה ממאזיננו מכירים את המפעל המופלא שנקרא עיתונות יהודית היסטורית. כי ממש כרגע אני יושב מול המחשב ומדפדף בגיליונות הארץ ובגיליונות של דבר. זה פרויקט שאני ממליץ לכל מי שמתעניין, לא רק בהיסטוריה של העיתונות כמוני, אלא גם בהיסטוריה בכלל.
איך נכנסים אליו?
אתה פשוט כותב באינטרנט, ברשת, אתה כותב עיתונות יהודית היסטורית, ואז אפשר לדפדף בעיתונים רבים מאוד. הארץ הצטרף לפרויקט הזה רק לפני כמה חודשים.
אז בוא נאמר את זה עוד פעם, עיתונות יהודית היסטורית.
ושם אפשר גם לחפש חיפוש מילולי, אתה יכול לכתוב יצחק נוי ולראות מתי כתבו עליך בעיתונים, ואתה יכול גם פשוט לדפדף. והדפדוף, למשל בגיליונות הארץ שנמצאים שם מהגיליון של 1919, מהגיליון הראשון שיצא בהארץ האזרחי אחרי שהוא שוחרר מן הצבא הבריטי, ועד 1945 בינתיים, הגיליונות הללו כולן פרוסים בפנינו, ואנחנו יכולים לקרוא אותם ומעריב ועיתונים רבים אחרים.
מפעל עצום.
אז זה מפעל עצום, ורק מי שחסר שם עכשיו בגדול זה ידיעות אחרונות, ואני מקווה שיבוא היום וגם בעלי ידיעות אחרונות יסכימו להעלות את זה, כיוון שהכניסה לאתר הזה היא בחינם. עכשיו, אם שאלת על תפוצה, אז כאשר בדצמבר 35 חוגגים את גיליון האלף של העיתון, 10,000 כמובן, אז מפרסמים גם טבלה, ויש שם נתוני תפוצה, לא ניתן את כולם, רק את נתוני הקצה. ב-1926 התפוצה היומית היא 2,600 עותקים. לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים ל-1935, אז את הארץ קוראים, לפי הנתונים של הארץ, ונאמנים על הנתונים האלה, 14,500 איש, שזאת כבר תפוצה, הייתי אומר, לא מבוטלת, לעיתון שאיננו מתיימר לפנות לקהל הגדול, כמו שאמרנו, עיתוני רחוב מאוד פופולריים, שתמיד תפוצתם היא גדולה מאוד, אבל רואים פה עלייה, יש פה גרף יפה שמראה את העלייה בתפוצה של הארץ, כלומר יש קהל שקורא את ה...
בואו רק נציין שב-1937 ישנם בארץ ישראל 150,000 יהודים.
לא, יצחק.
כמה?
יש יותר. יש בערך 350,000.
1937. כן, נכון.
אני רוצה ברשותך רק לגבי התקופה הזאת. אני מחזיק ביד, כיוון ששוקן בא מגרמניה, והגיעו גם הרבה מאוד עולים מגרמניה, כידוע באותן שנים, והארץ פונה לקהל, בין היתר לקהל הזה, הוא רואה פוטנציאל בקהל של עולים מגרמניה. אז הארץ הוציא ב-1939 ספרון קטן, שנקרא 2,000 מילים של שפת העיתון. וזה בעצם מילון מגרמנית לעברית. מילון קטן, מילון כיס שאפשר ללכת איתו ולקרוא יחד איתו עיתון, ושם יש 2,000 מילים שהקורא שזה אתה עלה לארץ קורא בעיתון ומבקש להבין אותם, כולל גם ביטויים וראשי תיבות וקיצורים ודברים מן הסוג הזה, שזה חלק מן המאמץ של הארץ לפנות לקהל הזה ש... אותה תקופה גם חלק ממנו קרא עיתונים בגרמנית שהופיעו בארץ, שזה היה נושא למחלוקת מאוד מאוד גדולה, גם בתנועה הציונית ובכלל, אבל זה חלק מן הפעילות של הארץ באותה תקופה.
אז בוא עכשיו, תודה רבה לך פרופסור מן. דוקטור נאור, אתה רוצה להגיב? אם כך, אני חוזר בי, טעיתי. 1937, יש לנו כ-350,000 יהודים, אבל יש לנו גם... בעיות באותה תקופה.
בהחלט.
יש לנו באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית, הקנצלר הוא יהודה לייב מגנס, והוא לא חבר בברית שלום, אבל הוא תומך בברית שלום, שזה הארגון שקדם לשלום עכשיו. מה עמדת הארץ לגבי ברית שלום ולגבי יהודה מגנס, האמריקני?
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו קצת, נדמה לי, נתנו לארץ ציונים, הייתי אומר, ציונים נמוכים מדי. אני מדבר במובן הלאומי. הארץ בתקופה הזאת הוא עיתון לחלוטין ציוני, ואני מוכרח להגיד שגם אחר כך, בשנים שכבר הוזכרו פה, כולל שנות ה-50, היו בתוך העיתון היו כל מיני זרמים, לפעמים אפילו, הייתי אומר, התפעלות והתפעמות לא ציונית, אפילו משיחית. אני רוצה לתת דוגמה אחת משנת 1967, אחרי כיבוש ירושלים המזרחית, מאמר המערכת של הארץ אומר ככה, אין מילים לבטא את הרגשות המסירים של ליבנו בשעה זו. העיר העתיקה של ירושלים היא שלנו, שערי הפתוחים והכותל המערבי שוב לא יעמוד עזוב ודומם. עם ישראל כולו בארץ ובתפוצות מריע לצהל אשר החזיר את האתרה ליושנה. ירושלים כולה שלנו, צהלי ורוני יושבת ציון. אז כדאי לזכור גם את הדברים האלה. הארץ היה עיתון, לזכותו יאמר, עצמאי. לא תמיד זה מצא חן בעיני כל מיני גורמים. היו עליות וירידות בתמיכות שלהם. למשל, תקופה ארוכה בשנות ה-60 הם תמכו במשה דיין, במאבקים של משה דיין, כאילו, והצעירים של מפאי, הם הרבה פעמים תקפו את בן גוריון, אבל לא רק את בן גוריון, גם אחרים, שלא לדבר על ימי בגין. אבל בשנות ה-60 יש התקרבות בין בגין לבין עיתון הארץ. זה תופעה מאוד מעניינת, ולכן אין כאן מקשה אחת, וכדאי גם לזכור את הדבר הזה.
טוב, עכשיו אנחנו חברים וחברות, זמננו מתקרב לסיומו, מה אני אגיד לכם? ואני רוצה לפנות קודם כל אליך, פרופסור מן, לשלב השאלה הזה. אנחנו דיברנו, אמרנו דברים טובים, אמרנו דברים פחות טובים. מה היית רוצה שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני חושב שהחברה הישראלית וגם התקשורת הישראלית חייבת חוב גדול להארץ. עיתון עצמאי, כמובן שאין עיתון, הוא לא עיתון מושלם, אין עיתון מושלם, כאשר מייצרים עיתון תוך 24 שעות, אבל אין ספק שבלעדיו התקשורת, עולם התקשורת הישראלי היה דל בהרבה, גם בנושאי תרבות, גם בנושאי מדע, גם בנושאי חברה, וגם בדיווח החושפני לפעמים שמכעיס את הפוליטיקאים וחלק מהציבור אנחנו, בישראל, אבל זה חלק מתפקידו של העיתון.
בדברים האלה נסתפק. תודה רבה לך, פרופסור מן. דוקטור צבי צמרת, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
אני חולם על כך שיהיה לנו עיתון ברוחם של גליקסון וביאליק. אני רוצה שיחזור אלינו עיתון פרו-ציוני, לא דתי ולא אנטי-דתי, לא ימני קיצוני ולא שמאלי קיצוני, עיתון שהכתבות שלו שמתורגמות לחול יסייעו לנו ולא יפגעו בנו.
תודה רבה לדוקטור צבי צמרת. מילים אחרונות שלך, דוקטור מרדכי נאור, מה היית מבקש שילמדו?
קודם כל אני מציע לברך את העיתון, על אחרי כל בארץ, שום עיתון חוץ מהארץ לא זכה להגיע למאה שנה, ומאה שנה זה הרבה, ונאחל לו ולעיתונים אחרים שהם יזכו ליובלות וליובלי יובלות. אני הייתי משנה כמה דברים בעיתון, אבל בסך הכל זה עיתון חשוב, ונאחל לו שימשיך הלאה, ואם יש לכמה מאיתנו ביקורות, אז אני מקווה שישמעו אותם ויתקנו.
תודה רבה גם לך, דוקטור מרדכי נאור. עד כאן להפעם. עיתון הארץ בן 100. הביאו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור ליהי לאופר. בהפקה אמיר שמואלי, אני יצחק נוי. עמכם גם בשעת השידור הקרובה.